ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. מדי שבוע אנחנו משתדלים לזכור ולהזכיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, תפיסת עולמם, משנתם, תורתם, כתביהם מהדהדים וחיים בתוכנו. והיום אנחנו רוצים לדבר על אריך פרום, פסיכולוג חברתי, פסיכואנליטיקאי ופילוסוף יהודי גרמני בעל שם עולמי, אין ספק מראשי הזרם ההומניסטי של הפסיכולוגיה. ועל אריך פרום, שהשבוע זה יום ההזכרה שלו, אנחנו מבקשים לדבר עם ליאור טל שדה, מנכ״ל שותף של המכון הדמוקרטי, ומחבר הספר מה למעלה, מה למטה. ערב טוב ליאור, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, בשמחה רבה. נגיד שהשבוע זה גם יום הולדתו של פרום, וגם יום פטירתו של פרום.
על אחת כמה וכמה. אז אולי לפני שנדבר על המשנה של פרום, שנדמה לי שאפשר לדבר עליה ימים ארוכים, נזכיר קצת את קורות חייו.
כן, פרום נולד בפרנקפורט בגרמניה ב-1900, הוא גדל במשפחה אורתודוקסית, היה לו מין חוג תלמוד כזה עם דוד שלו כשהוא היה ילד, ככה שבעצם ההשפעה של מקורות היהדות ניכרת אחרי זה בכל כתביו. כמעט אמרתי למרות שהוא הפך לחילוני, אבל זה לא למרות, זאת אומרת, בנוסף לכך שהוא הפך לחילוני. ב-1922 הוא סיים דוקטורט בסוציולוגיה,
כן.
ובערך 5 שנים מאוחר יותר הוא פותח קליניקה בתור
שצריך להגיד מטפל. דוקטורט בגיל מאוד מאוד צעיר.
כן, למרות שבתקופה ההיא המבריקים יותר זה היה נהוג שבגיל 22-3 מסיימים כבר דוקטורט. והוא מתחיל לטפל בקליניקה, ובעצם הוא מתחיל לשלב את שני האלמנטים האלה של פסיכולוגיה וסוציולוגיה בחייו. בחייו הפרטיים הוא ניסה לאשתו הראשונה, וזה לא עובד מאוד יפה, אחרי כמה שנים הם מתגרשים. ומעניין שאחד הדברים שהוא עשה שם בפרנקפורט זה הצטרף לחבורה שיסדה בית מדרש למבוגרים. גם פרנץ רוזנצווייג המפורסם לימד שם. ואז הוא הצטרף למכון למחקרים חברתיים. בפרנקפורט היה מכון למחקרים חברתיים שעל שמו עד היום מי שלומד מדעי המדינה לומד על אסכולת פרנקפורט, שזו מעין אסכולה ביקורתית שדרכה הסתכלו על החברה קצת עם כלים מרקסיסטיים. אז לא ניכנס לזה עכשיו. ולאחר מכן הנאצים עולים לשלטון, ובשלב מסוים כל החבורה שם כמעט צריכה לברוח מגרמניה. הוא בורח, בהתחלה הוא נמצא בשוויץ ואחרי זה מגיע לארצות הברית, שם ב-1940 הוא משלים את ספרו הראשון, כך שבעצם אנחנו יכולים להגיד 1900 עד 1940 זה החצי הראשון של חייו, שהוא החצי הגרמני לפני שהוא מתפרסם. ב-1940 הוא כותב את הספר מנוס מחופש,
ועשרות ספרים גם תורגמו לעברית, צריך לומר.
כן, יש כ-13 ספרים שלו שתורגמו לעברית, הראשון שבהם זה מנוס מחופש. הוא ניסה בשנית, אשתו נפטרת ממחלה כעבור 8 שנים, אחרי זה הוא ניסה בשלישית, מלמד בארצות הברית ובמקסיקו, הוא כותב 25 ספרים, ואולי הספר המפורסם ביותר מביניהם, זה ספר נפלא, נפלא, שחובה לקרוא אותו, הספר אומנות אהבה. אני אגיד אולי גם עוד ספר אחד שפחות מוכר, אבל זה כל כך חבל שהוא פחות מוכר, וזה הספר והייתם כאלוהים, שבו פרום בעצם פורס את משנתו היהודית. היה לו פרשנות הומניסטית מרתקת וחדשנית לתנך ובכלל לכתבי היהדות, והוא מרכז אותה בספר שנקרא והייתם כאלוהים.
ואם הייתי שואלת אותך, מה הם העוגנים העיקריים של משנתו, של תורתו של פרום, אז מה היית אומר?
כמו שאני כותב בספר שלי בפרק שמוקדש לפרום, אני חושב שהעולם הפרומי עומד על 3 דברים. דבר ראשון זה חירות, חופש. הדבר השני זה אהבה. והדבר השלישי, אפשר לכנות אותו צדק חברתי, אבל אני חושב יהיה יותר מדויק להגיד, האופנים שבהם בונים חברה הומניסטית, בריאה, חופשייה ואוהבת. זאת אומרת, שם הוא משלב בעצם את כל האלמנטים.
ואם אפשר להגיד על כל אחד מהדברים את התמצית, אני יודעת שזה לא פשוט, אבל אתה יכול לעשות את זה. אז אולי נתחיל דווקא עם אותו צדק חברתי, שנראה לי שהוא מאוד מאוד רלוונטי גם לימינו.
תראי, דווקא הצדק החברתי הוא מעין מסקנה מתוך החירות ואהבה. קשה מאוד להבין למה הוא מתכוון בצדק חברתי, אם לא נתחיל בחירות ובאהבה. אז אולי נעשה את זה לפי הסדר שגם הוא כותב, כי הוא מתחיל במנוס מחופש. הספר על החירות, יש לו סדרה של ספרים על החירות, זה מורכב, יש שם המון המון רעיונות. אני אגיד זה כמה מהכי הכי בסיסיים. פרום חושב שאנחנו, האנשים שגדלים כבר בעולם המודרני, מצד אחד מחפשים בטירוף אחר הייחודיות שלנו, ממשות, אנחנו רוצים להיות בני חורים, כן. ואנחנו חיים בתוך פוליטיקה הרבה יותר חופשייה מהפוליטיקה שחיו בעבר, אבל מהצד השני, החירות הזאת מביאה איתה בדידות. כמו ששר הלהקה מפורסמת, חופשי זה לגמרי לבד.
כן.
אז אנחנו נתקלים בבדידות הזאת. פתאום אין לנו מסורת שאומרת מה לעשות, אין לנו קהילה שאומרת מה לעשות, אין לנו מנהגים שמרנים שאומרים לנו מה לעשות. אנחנו רוצים להיות כל כך נבדלים, אבל אז אנחנו גם מרגישים לבד. והאדם הזה שחש מאוים ובודד וחסר חשיבות, מה שיקרה לו הרבה פעמים זה שהוא יבקש לברוח מהחופש. והוא יחפש פתרונות אחרים. לפעמים הפתרונות...
ואז הוא מגיע לאהבה.
אם הוא מגיע למצב המתוקן, הוא יגיע לאהבה. אם לא, אז הוא יתחיל לציית לאיזשהו מנהיג סמכותני, או שהוא יתחיל לעשות את מה שכולם עושים, מה שמכונה קונפורמיזם, הוא יתחיל להתנהג כמו עבד, בלי לשים לב בכלל. זה יהיה בתת מודע שלו. ואת צודקת מאוד שככה אנחנו מגיעים לאהבה, כי הפתרון לבדידות הזאת, הפתרון הטוב, החיובי מבחינת פרום, זה אהבה. עכשיו, כשפרום אומר אהבה, צריך להיזהר מטעויות, הוא לא מתכוון לאיזה רגש מאוד מאוד חזק. אצל פרום אהבה היא צורה מסוימת של התנהגות, צורה מסוימת של התנהלות בתוך העולם, והיא תמיד כוללת ארבעה יסודות. מי שאוהב הוא דואג, הוא דואג באופן פעיל לאדם שהוא אוהב אותו. מי שאוהב הוא אחראי, אני מרגיש שיש לי אחריות כלפי החיים שלך כשאני אוהב אותך. זה טיפה מסוכן, כי אם אני גם דואג לך וגם מרגיש אחראי עלייך, אני עלול להתחיל ככה...
להרגיש בעלות.
כן, ולכן יש את היסוד השלישי של אהבה שהוא יחס הכבוד. מי שאוהב גם מכבד. את מי שהוא אוהב אותו, ומכבד את זה שיש לו דרך משלו, ורוצה לאפשר לו לפרוח בדרכו שלו, ולא להפוך אותו לכלי בשביל הדרך שלי, ואיך אני יכול לעשות את זה אם אני לא מכיר אותך, ולא יודע מהי דרכך, ולכן היסוד הרביעי של אהבה אצל פרום, זו כן. ידיעה. אז עכשיו זה דרך חדשה ומופלאה להסתכל על המושג אהבה. איך נתנהל בעולם מתוך דאגה, אחריות, כבוד וניסיון לדעת כלפי כל אדם.
אתה יודע, ליאור, זה מרגיש כאילו שממש יש פה שאיבה של רעיונות בסיסיים מארון הספרים היהודי.
כן, לאורך כל הדרך פרום מעגן ומראה איך כל התורה שלו כן. נמצאת עמוק בתוך ארון הספרים היהודי. מבחינתו כל התנך זה מסע אל החופש, בגלל זה זה מתחיל כן. בכך שאדם וחווה מורדים באלוהים ואוכלים מפרי עץ הדעת, ככה מתחילה האנושות, ואחרי זה אברהם מקבל ציווי, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אתה צריך לעזוב את כל ההרגלים הישנים שלך, ועד כמובן יציאת מצרים כן. והיציאה מעבדות החירות.
שזה בדיוק הבן חורין, לגמרי.
כן,
לגמרי.
ומשם זה הולך לציוויים שכבר כן. אמר רבי עקיבא, שהכלל הכי גדול בתורה זה ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת,
לגמרי.
החירות הולכת לכיוון של אהבה, ועכשיו בעצם כבר אמרנו את כל היסודות של החברה ההומניסטית שהוא מבקש לבנות. הוא מבקש לבנות חברה שהיא לא מנוכרת, היא לא מבוססת על צרכנות, היא לא מבוססת על להשתמש אחד בשני, אלא היא מבוססת על חיים עמוקים שבהם אני גם בן חורין ואני גם אדם אוהב, כן. וגם על מוסדות חברתיים שמצליחים לפתח את הדבר הזה. שזה אומר... ארגונים שלא בנויים בצורה בירוקרטית, אלא בנויים בצורה של דיאלוג, ויש לזה עוד הרבה מאוד השלכות בכל תחום.
ליאור טל שדה, יכולנו לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אין ספק שזה מרחיב לב ודעת. תודה רבה, מנכ"ל שותף של המכון הדמוקרטי, ומחבר הספר, מה למעלה, מה למטה, תודה ששפכת אור מלא, אור נגוהות, על ערך פרום, תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
שמחה רבה, שבוע טוב.